טוב, אנחנו בסוף קוף סם חלף עמוד ב', אמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן, ואנחנו כשרבי יוחנן מדבר מחכינין אוזן, כי רבי יוחנן יותר חזק גם מרב ובפשטות גם משמואל, רב רבי יוחנן אחר כרבי יוחנן, ורב ושמואל אחר כרב ואיסורי. אז אומר לנו רבי יוחנן, כל המחכין כולן צריך שיכתוב בסוף השטר, הוא צריך לכתוב על דברים שנמחקו בתוך השטר, ודין קיומי הון, וזה אני מקיים את מה שמחקנו בתוך השטר, כמו שהיום כשאתה מוחק משהו בצ'ק, אתה תכתב ליד, בשטרות שלהם יוצאים לכתוב בסוף השטר, וצריך שיחזור מעניינו של שטר בשיטה האחרונה. צריך שבשורה האחרונה הוא מסכם מה בעצם כתוב פה. מה איתה אימא? אמר רב אמרם, לפי שאין למדים משיטה האחרונה, מאחר ובעצם אנחנו אומרים שהשורה האחרונה צריך להשאיר איזשהו מרווח בין החתימה של העדים לכתיבה, ובן אדם אולי ירצה לזייף ולהכניס שם כל מיני תנאים לטובתו, אז יש לנו כלל שלא לומדים מהשורה האחרונה. אמר לרב נחמן רב אמרה, מינה לך, מה מקור לזה שאתה אומר יסוד שלא לומדים מהשורה האחרונה? אמר לדתניה, הרחיק את העדים שני שיטין מן הכתב, פסול, שיטה אחת כשר. מה ישנה שני שיטין? דין מה מזייף וכתב, שיטה אחת נמי מזייף וכתב. אנחנו עושים חזרה, אנחנו מחכים לך. השיטה אחת גם כן, אולי הוא מזייף, אלא למה באמת אין לי חשש שהוא יזייף בשורה האחרונה? אדם שמה מינה, נמדים שיטה האחרונה, שמה מינה. עברנו לקוף סמך ב' עמוד ב', ועכשיו זה, הסוגיה שלנו תהיה השורה האחרונה הזו. זה שאמרנו שאין למדים משיטה האחרונה, אז יש לנו יסוד, אם הוא החיק שתי שורות, אז מהשורה השנייה לאחרונה כן למדים, אז יכול להיות שהוא יזייף. מהשורה האחרונה אנחנו לא לומדים כלום, כי תמיד יש איזשהו רווח בין השטר לחתימה, ויש חשש שהוא יוסיף משהו. אז עכשיו שואלת הגמרא, היבא אלו, שיטה עומך צמאי. אמרנו שאם יש מרווח של שתי שורות בין סוף השטר לחתימה, זה פסול. שורה אחת, כשר. מה עם שורה וחצי? כשר או פסול? תשמע, אז אנחנו רוצים לדייק, מורתה, הברייתא. הברייתא הרי אמרה, הרחיק את העדים שני שיטין פסול, נדייק, השיטה עומך צמאי, כשר. שדווקא כשזה שתי שורות, אז זה פסול. אומרת הגמרא, רגע, עם הסיפה. בסוף הברייתא כתוב, דווקא שיטה אחת כשר, שיטה אחת הוא דקשר, השיטה ומחצה פסול, אנחנו מבינים, אפשר לדייק הפוך מהסוף של הברייתא. אלא מה לקל משמע מינה? מהברייתא הזו אי אפשר להוכיח לכאן ולכאן מהי הדין במרווח ששורה וחצי בין השטר לחתימה של העדים. מה יהווה עלה? זאת אומרת, בסדר, מה יוצא לנו פה? מה יהיה המסקנה? תשמע דתניה, הרחיק את העדים שני שיטין מן הכתב, פסול, פחות מכאן כשר. אז יש לך ברייתא מפורשת שפחות משתי שורות זה כשר. שורה וחצי, מרחק בין כתיבת השטר לעדים, לחתימת העדים יהיה כשר. אומרת הגמרא, היו, וזה המשך הברייתא, היו ארבעה וחמישה עדים חתומים על השטר, ונמצא אחד מן קרוב או פסול, תתקיים עדות בשער, בשער העדים. אם יש לנו את השטר, וישר אחרי שטר חתום האח של מישהו כעד, ואז יש את החתימות הקשרות, אז אנחנו אומרים, טוב, מרווח ששורה הרי זה היה בסדר, מרווח ששתי שורות זה לא בסדר, אבל אם בשורה השנייה יש עד שהוא לא קשר, זה לא פוסל את זה. אני לא מסתכל על זה כאילו זה עוד שטח ריק, השורה השנייה שהוא עם העד הפסול. ואני אומר, יתקיים השטר בשאר העדים. עכשיו בוא נזכיר לעצמנו מה הולך פה, כי זה יהיה יסודי לסוגיה הבאה. בעצם כשמגיע השטר לפני בית דין, בית דין מבררים האם החתימה זו חתימה כשרה. אחרי שבית דין בררו את זה, אז הם כותבים אשטרה, הם כותבים הנפק. הם כותבים אישור שהשטר הזה כשר. בסדר? עכשיו, הבית דין לא בהכרח מחפש את העדים עצמם, לראיין אותם מה היה כתוב בשטר. בית דין רק בודק אם יש לי שני עדים שאני יכול לברר את חתימתן. לפעמים יהיה לי יותר משני עדים ואני יכול לברר את החתימה של שתיים ואני אסתפק בזה. ואז בית דין נותן אישור, זה אישור שהשטר הוא כשר. אז אומרת הגמרא, אם היה לנו פה ארבעה או חמישה עדים חתומים על השטר ונמצא אחד מהם קרוב ופסול, תתקיים עדות בשער. אני מקיים את השטר בשער העדים שהם כן עדים כשרים. עכשיו, היה צד לומר, הכל פסול, כמו בעדות. יפה. אנחנו לא אומרים את זה. ויש בזה היגיון פשוט. הרי בן אדם תמיד יכול להוסיף עוד חתימה. הוא יוסיף, יבוא ויחתים את האחים שלו על השטר גם כן. יבוא ויוסיף עוד חתימה, וכך הוא יוכל לפסול את השטר בקלות. אמרו חז"ל, החתימות הכשרות הם יקיימו את השטר.
למה
שרוצה
לפסול את השטר?
בן אדם, בוא נאמר, יש לו אינטרס, לפעמים השטר יש בו צד שהוא לרעתו. ראובן אמור לקבל 50 אלף דולר מהשכן שלו, הוא רוצה לגבות את זה על ידי החברה שלו, הוא רוצה לעשות דברים אחרים, הוא לא רוצה את החוב האישי. יכולים להיות מקרים שהאדם עדיף לו שהשטר לא יהיה קיים. לפעמים בן אדם טובים אותו, הוא לא רוצה שיהיו חייבים לו כסף, יכול להיות כל מיני דברים. יכולים להיות הרבה סיבות שזה לרעתו של האדם שהשטר יהיה קשר. מסייע לחזקיה, דאמר חזקיה, מילאו בקרובים, אם אחרי שהשטר היה שטר כשר. הוא הביא את כל הקרובים שלו והחתים אותם על השטר כשר. ואל תטמע, הרי לכו, יש פה סתירה. העדים הפסולים לא מועילים כלום. לא היה לי שם מרווח ריק, זה היה פסול. עכשיו שיש לי עדים פסולים, זה כשר. אל תטמע על זה, שהרי אוויר סוכה פוסל בשלושה טפחים, שכח פסול פוסל בארבעה. אז אתה רואה שלפעמים זה שיש לך מילוי הוא יותר טוב, למרות שהמילוי הוא פסול. יפה, ארבעה לא.
ארבעה של פסול זה לא פסול. נכון. ארבעה טפחים של פסול או ארבעה טפחים.
או שלושה ריק.
שלושה ריק.
אז גם פה, שתי שורות ריק היה פסול. אבל אם יש לי באחד מהשורות עדות פסולה. יפה, ולפי ההיגיון שהבנו שהחשש פה זה שהוא לא יבוא להוסיף מילים לשטר, אז זה מאוד מובן שאין לי פה מרווח להוסיף מילים לשטר. הלאה, היבה אלו שני שיטין שאמרו, זה שאמרנו שאם יש מרחק שתי שיטין אז רבי יוחנן אמר לנו השטר הוא פסול. שואלת הגמרא, השני שיטין הללו הן ואווירן או דין והן ולא אווירן? כשבן אדם כותב שורה, אז תמיד הוא צריך להשאיר מרווח סביב השורה. יש לו את הלמד שעולה למעלה, יש לו את החף שיורד למטה, יש, צריך מרווח, יש לו את הקוף שיורד למטה. אז בן אדם תמיד צריך סביב השורה להסיף גם את אווירן מסביב. אוויר סביב השורה. אז עכשיו, כשאנחנו, כשרבי יוחנן אמר לנו ששני שורות פוסלין את השטר, הכוונה היא שתי שורות פלוס האוויר או בלי. או דין והן ולא אווירן. אמר נחמן ביצחק, מסתברא דהן ואווירן. דיסא קטייתא הן ולא אווירן, שיטה אחת ולא אווירה למאי חזיה, מה הוא יוכל לעשות? אלא מה? אתה צריך לומר שמדובר פה שמע מינא הן ואווירן, שמע מינא. אומרת הגמרא, רב שבתאי אמר משמי דחזקיה, שני שיטין שאמרו, זה לא כמו הסופר שיודע לכתוב כתב מדויק ואז הכתב שלו הוא קטן, תסתכלו תמיד בכתובה. יש לך את הכתב של הסופר, ואז יש לך את החתימות הענקיות של החותמים. העדים לא יודעים לכתוב קטן כמו רוב האנשים. יש אנשים שיש להם כתב קטן, אבל רוב האנשים, במיוחד גברים, לא יודעים לכתוב כתב קטן. אז כשאנחנו אומרים שתי שורות, לא רק שזה הן ואווירן, אלא זה גם מרווח של כתב יד של עדים של ממוצע. פה יש דיון בראשונים, האם זה העדים הספציפיים האלה, האם זה עדים שהם הממוצע של העדים, כתב יד של אנשים, מה קורה עם העדים בכוונה כותבים כתב גדול, אז אני פתאום אוכל להשאיר מרווח גדול, אז זה ודאי לא. זה נידון מראשונים. אז רב שבתאי בשמי דחיסקי אמר, שני שיטין שמרו בכתב יד של העדים, ולא כתב ידי סופר. מה איתה? מה? דקול המזייף, לא לגבי ספרה, אזיל הוא מזייף. כשבנאדם רוצה לזייף שטר, הוא לא ילך לסופר, לעזור לו לזייף. ואדם רגיל לא יודע לכתוב חתימות בצורה קטנה. צריך לזייף כתב יד של אנשים. אז אנחנו אומרים, כל החשש פה זה שהוא ימלא את השורות האלה בזיוף. זיוף, אף סופר לא ירצה לסכן את הפרנסה שלו ולזייף בשבילו. אז ממילא אנחנו, כל התקנה שאנחנו פוסלים שטר, כשיש מרווח של שתי שורות, זה מחשש שהוא יזייף, לא הסופר אלא האדם עצמו. ממילא המרווח צריך להיות שכתב ידו. וכמה? כשאנחנו מדברים על המרווח הזה, מה המרחק? אמר רבי יצחק בן אלעזר, כגון לך לך זה על גבי זה. אתה צריך לעשות כאילו יש לך או. אז הגמרא מסבירה, מה זאת אומרת לך לך? הלמד עולה למעלה, חף עולה למטה, פלוס יש לך למד מול חף. אז יש לך מרווח ענק בעצם בין השורות. אז רבי יצחק בן אלעזר אומר, כגון לך זה על גבי זה. על מכה סבר, שני שיטין של כתיבה וארבעה אווירין. אוויר מלמטה ומלמעלה לכל שורה, ואוויר מלמטה ומלמעלה מן השורה מלמעלה. רב חייא בר עמי משמי דעולא אמר, אתם איתי חבר'ה? כן, יואל?
מה זה זה על גבי זה?
מה זה, מה זה?
מה קורה נזה על גבי זה?
כותבים בכלל, זה השורה שאתה כותב. למה? כי יש לה מחוץ לשורה את הבא בלתי. וכך, יש לה מחוץ לשורה את הרגל שלה. ושאר האותיות, לא יודע, מעניין לי ג' וזה, שם מעניין לי, כן, דבר, אני לא יוצאת מחוץ לשורה בעצם. אז זה השנייה בלתי, זה אוויר למעלה, זה אוויר למעלה. יוצא ארבעה בלתי, אוויר אחד, אוויר שתיים, שלוש, כאילו מחוץ לשורה.
בעצם לא, אתה צריך אור. שכחת שאתה צריך אור יום. תן לי, אני צריך לעבור פה. אני צריך לעבור, כן. מה יש לנו?
תגיד לי רק מתי לזוז. תגיד לי איזה 2-3 דקות לפני.
הבנת, יואל? אוקיי. מרת על מראה. מרת על מראה. רבחי הברמי משמי דו למר. חבר'ה, אנחנו יחד, רבחי הברמי משמי דו למר. כגון למד מלמעלה, אז יש לך אות שבולטת מעלה, אז יש את השטח של האות פלוס אוויר מלמעלה, וחף מלמטה. אז החף בולטת למטה, אז היא צריכה יותר אוויר מלמטה, נכון? אז יש את השטח של הכתיבה של השורה השנייה, פלוס עוד אוויר. על מה כסבר שני שיטין?
אני מתכוון שהלמד והחף מצטרפות. החף של הלמעלה והלמד של הלמטה לא חפות לאותו אוויר. ויש שתי שיטים, לך, רווח של הזנב של הלמד.
אני לא ראיתי מה כתבת.
איזה שלוש אווירים?
כי יש את האוויר הפשוט שבין שני השורות. גם יש בין כל שתי שורות, אתה צריך אוויר. בין הלמד לחף. אם יש לך חף ואז למד, אז אתה צריך שלוש אווירים בעצם.
חשבתי שזה... לא כמו שעשיתי, זה שומע שזה ככה.
כן.
לא, מה למעלה ומה למעלה? כמו זה על התחתון. מה התחתון?
בעצם זה אוויר אחד בין שני השורות.
אז כן. אז כאילו, לך.
נכון.
האוויר הזה, הזנבות מצטרפים לאותו אוויר.
יש אוויר אחד בין שני השורות. אוקיי.
אז אתה לא עושה רווח כפול בכל... זה כפול? לא. רווח אחד. בכל הזנבות ואז הם מצטרפים.
אז... רבחי אברהם עם שני דולה אמר כגון למד מלמעלה וחף מלמטה, על מה כסבר שני שיטין, שתי שורות של כתיבה ושלושה אווירים, אוויר מעל שתי השורות, אוויר מתחת לשתי שורות ואוויר לבין השורות, והסופר יכוון שהחף והלמד לא יתחברו. רבי אבו אמר כגון ברוך בן לוי בשיטה אחת, אז כסבר שיטה אחת בשני אווירים, אוויר מלמעלה ללמד, אוויר מלמטה לחף. אוקיי, אמר רב לוי, אמר רב, סליחה. אנחנו...
לא, בחיית המרווח, המרווח הוא גדול. שיטה אחת, השורה של הכתיבה הרגילה אחת, ועוד שני אווירים אחד למעלה ואחד למטה. בשביל הגג של הלמד. זה יוצא שתי... לא, זה יוצא... איך זה יוצא שתי שורות? הרי מה אביד בין זה ואיזשהו אווירה? מה זה טוב?
זה בעצם זה די כן שני שורות, אם תחשבו על זה. האוויר מלמעלה והאוויר מלמטה זה כמעט שורה
ביחד.
כן,
ביחד זה כמו שתי שורות.
שורה עם אוויר מלמעלה ואוויר מלמטה זה בערך שתי שורות. אז הוא מצמצם, הוא מחמיר, הוא אומר שזה השיעור שיפסול. אתה צודק יואל, אנחנו מגדירים פה מה, מה שתי שורות. זה אומר לי, שורה עם אוויר מלמעלה ואוויר מלמטה, זה כבר נחשב שתי שורות שיפסול את השטר. כן חבר'ה? כן. אוקיי, הלאה. רבי אבו אמר, ראינו. אמר רב, אוקיי. עכשיו אנחנו עוברים סוגיה טיפה. אמר רב, לא שנו אלא בין עדים לכתב. שם אני אומר שאוויר שתי שורות יפסול, אבל בין עדים נאשרת על האישור של הבית דין, אפילו טוב הנמי כשר. גם אם יש מרווח יותר גדול, זה עדיין כשר. מה ישנה בין עדים לכתב, דילמה מזייף וכתב, מי דבי וחתים מסעדי, למה בין העדים לשטר אתה אומר, יש לי בעיה, כי יכול להיות שהוא יוסיף בכתיבה, ואז יביא עוד עדים, יחתים אותם על התוספת, והם יחשבו לו מה הבעיה, הוא מחתים אותי, זה בסדר. בין עדים, ופה יש דיון, מה בדיוק, על מה אנחנו מדברים, שהוא יזייף את החתימה של העדים, או יש עדים שהם כאלה פתאים, שהם יאמינו לו ויקבלו ויוסיפו ויחתימו. זה דיון פה בין המפרשים. בין עדים לאשר תנעמי, מזייף וכתב, מי דבי וחתים מי סעדי, הרי בין העדים לאשרת הוא גם יכול להוסיף מה שהוא רוצה, להחתים עדים, וגם הוא לא יחתים, גם הוא יזייב את העדים. מה זה אשרת? זה האישור של הבטין. בטין יבררו את החתימה העליונה של העדים. עכשיו בטין באים וכותבים בתחתית השטר, יש לך פה ולמעלה בדף שטר, יפה מאוד, מרווח ששורה, חתימה של עדים. יופי, זה החתימה האמיתית שלהם. הוא הולך לבטין והם מאשרים את זה. הם כותבים את האישור שלהם בתחתית העמוד. יש מרווח. אז אומרת הגמרא, רגע, הוא יכול להוסיף אחרי החתימה של העדים, לזייף עוד כתיבה, בית דין הרי אישר לו כבר את החתימה של העדים העליונים, ואנחנו אמרנו שלא צריך לאשר את כל העדים בשטר, ומילא עם האישור הזה הוא יכול ללכת להוציא זיוף. אז מה, למה אתה מאפשר לו, למה בית דין הרי לא הסמיך את ה... למה אין דין שבית דין צריכים להסמיך את האישור שלהם, את האנפק, את האשרתה שלהם, לכתיבה של לחתימה של העדים? האם זה לא אופן שאתה מאפשר לו לזייף? אומרת הגמרא, לא, הוא יוסיף על השטר אחרי החתימה של השני עדים, הוא יוסיף הוא רוצה להוסיף, כתוב בשטר הזה חיים חייב לי מיליון דולר, אז הוא רוצה להוסיף אחרי החתימה של העדים, ואם הוא לא משלם ליד תאריך פלוני ופלוני, הבית שלו והיהלומים שלו והאוטו שלו גם עובר לרשותי, לדוגמה. ואז הוא יחתום, או יחתים, או יזייף שתי עדים, ואין לו בעיה, כי בית דין כבר אישר את השתי עדים העליונים. אז אם אתה משאיר מרווח, הוא יכול להוסיף איזה תנאים שהוא רוצה. אומרת הגמרא, מה ישנה בין עדים לכתב דילמה מזייף וכתב מי דבי וחתים מי סעדי, בין עדים לאשר תנמי, בין עדים לאישור של הבית דין, הרי גם כן הוא יכול מזייף וכתב מי דבי וחתים מי סעדי, ואז הוא יביא חתימות של עדים. עונה הגמרא דמטייטלה, בית דין עושים זיגזג, הם עושים איזשהו ציור שאי אפשר, כן, איזשהו קרוס, יפה, אז אי אפשר. אומרת הגמרא, אז הם כותבים איזשהו, הם סתם כותבים משהו שם, מלכלכים את זה עם דיו, ואז אי אפשר לכתוב שם. אומרת הגמרא, יחי בן עדים לשטר נמי מתייטלי, אז למה אתה לא עושה אותו תקנה בין הכתיבה של השטר לעדים? אמרי סעדי עטיוטה הוא דחתימי, אז ישנו בעיה, אנחנו לא רוצים שאנשים יאמרו, הם חתמו על על הטיוטה. הם רק חתמו על זה, אולי יפסלו את השטר לגמרי, כי אנשים יראו שהחתימה היא דווקא אחרי הטיוטה, אחרי הדיו. אומרת הגמרא, בין עדים, מה? לא הבנתי? לא הבנתי. שהעדים רק חתמו על הטיוטה, רק חתמו על הדיו, לא על הכתיבה. יהיה חשש, אולי הטיוטה זה הדיו שהם שופכים שם, שהם סתם כותבים זיגזג, הקרוס, טיוטה זה הקרוס שהם כותבים. אז אם יהיה מצב שיהיה לפני חתימת העדים כל הזיגזג, לא כתיבה אמיתית, סתם קרוס. אז יצא מצב שבית דין יכול לפסוק, כלומר, הם לא אישרו שום דבר חוץ ממה שהם חתומים עליו. החתימה שלהם סמוכה לשטויות, לזיגזג, כן? סתם אתה עושה ככה עם העת. אז החתימה שלהם חלה על זה, זה לא בהכרח שהיא חלה על הרישה של השטר. בואו תראו את הרשבם. התיוטה חתימי ולא העיקר של שטר, כדאמרינם בגיטין. חשין אנשי מהשאלת שלום שכתב בשטר חתמו, ולא העיקר של שטר. החנמי כך ועידים בפנינו, איטית בדיו ונמחק, כדי שלא יחשדו בבעל השטר. יכול להיות שהוא סך הכל עשה זיגזג, חתם, ואנחנו מאשרים את הזיגזג שלו. למה?
את המחיקה כאילו.
כן. אז מה, למה בעידים אתה לא יכול לעשות את זה? כי אתה אומר, זה יפסול את החתימה שלהם. יצא שהחתימה שלהם זה על זה שהוא פסל משהו, הוא סך הכל שם דיו. כן, חבר'ה, אתם איתי?
אני לא
אתחרש.
אני מקשיב.
מתחת לדיו היה כתוב, רק בית נפל עכשיו, מתחת לדיו היה כתוב שלום. היה כתוב סתם איזה שטות, אבל זה מה כתוב. לא שטות, משהו שהוא לא שטות.
כי הוא משהו שמחקו מהשטר.
כן, נשמע. הוא כתב להם. או שבכלל כל הקשקוש שאמרת בכלל זה לא קשקוש. הם שכותבים וכאלה סתם מילים.
לא הבנתי.
אה, לא. שומרים לך לך בדיוק. אה, לא, זה לא קשור. זה משהו בכלל בגיטין.
אם בן אדם כותב שטר, הוא כותב, רגע, בן אדם כותב, אני חייב לפלוני 100 זוז, ואני דורש בשלומו, כן? ואחרי ואני דורש בשלומו, העדים חותמים, אז הגמרא אומרת שהחתימה שלהם חלה על ואני דורש בשלומו. זה לא חל על אני חייב לו מנה.
זה שם בגיטין.
מה?
זה בגיטין?
כן. יש מצב שאנחנו אומרים, הם חותמים על הדבר האחרון שבעצם הם ראו. אז פה גם כן, יש צעד שהחתימה שלהם תחול על מה שהוא ביטל, הוא ביטל את השטר, או בן אדם כותב שטר ואחר כך שופך עליו דיו, אז יכול להיות שהיה קטע שני, על זה הם חתמו, על ביטול השטר, על הדיו שהוא שפך, אבל לא על מה שכתוב מעל הדיו השפוך. החתימה שלהם הולכת על מה שממש סמוך לחתימה. כן, אולי... אם זה שתי נושאים שונים, החלק העליון של השטר, החלק התחתון של השטר, אז החתימה הולכת על מה שזה סמוך. אם זה הכל אותו שטר, אין בעיה. אבל אם בן אדם כותב, אני חייב לו מנה, ואני דורש בשלומו, אז האם חותמי, אני דורש בשלומו, אם זה איפה שהחתימה שלהם, כי זה בכלל לא אותו עניין. גם פה.
רגע, שזה טוב, דבר שזה מפוצל לשני הדברים האלה, כאילו? למה זה לא ילך על כל הלמעלה?
זה לא הולך, זה מה שאנחנו רואים. אם יש שתי עניינים בשטר, החתימה שלהם הולכת על העניין האחרון שהם סמוכים לו. חתימה שלהם לא הולכת על כל השטר, זה שתי עניינים. אני גם לא מבין, אבל זה היה הכלל אצלם, אני לא יודע.
שאין מחיקה או כשיש מחיקה?
ללא קשר למחיקה. תראה, יש בזה היגיון. הרבה פעמים, אני יודע שגם היום בחוק, אם יש הערות, לדוגמה, בחוזה, או גם כן, היו לי בעלי בתים שהחתימו אותי על כל סעיף בחוזה, כששכרתי דירה. אמרו, תכתוב ליד כל סעיף את ה... יש הרשי תיבות לפחות. למה? לא יודע. גם כל דף.
כל דף, אבל לא כל סעיף, איזה...
אוקיי. אני לא מבין בזה, אני לא מבין בחוק. אבל יש צד שהחתימה הולכת על מה שהיא סמוכה אליו. יש כזה צד, כנראה גם בחוק, לא יודע. אבל בגמרא אנחנו רואים שכן. אז הגמרא אמרה, מה החשש ב... אז בידים אתה לא יכול לעשות את הטיוטה, אתה לא יכול לעשות סתם שפיכת דיו ולחתים אותם, כי אז יש לך בעיה. אומרת הגמרא, למה? כי אז יחשבו שאמרי סהדי הטיוטה הוא דחתימי. הידים חתמו דווקא על הטיוטה, דווקא על הדיו השפוך. אומרת הגמרא, אז בין עדים לאשר תנמי אמרי בדין הטיוטה עוד חתימה. אם כך, אז אולי גם אם תשפוך דיו, יש לך שטר, חתימה, דיו שפוך, אישור של הבית דין, למה לא נאמר שהאישור של הבית דין הולך לדיו השפוך על ביטול השטר? אומרת הגמרא, לא, אף אחד לא הולך לבית דין לבטל שטר, להחתים אותם, זה לא, זה לא. בדין הטיוטה לא חתימי. לכו שתים גייזלי לאילה ומחלה לטיוטה וכתב מיידבאי ומחתים סעדי. אולי הוא יעשה אחרת, יש לו פה למעלה שטר, אחר כך יש שורה של חתימה, אחר כך יש טיוטה, דיו שפוך ואישור שבטים. הוא יחתוך את השטר ולמעלה איפה ש... לא, יחתוך למעלה את כל השטר חוץ מהחתימה של העדים, אחר כך ימחוק, הוא חותך, מוריד את החלק העליון של השטר, יש לו חתימה של עדים, ואז יש לו טיוטה. הוא מוחק את הטיוטה, כותב על הטיוטה השטר, וחותם עדים שניים.
מוחק את המחיקה כאילו?
מוחק את המחיקה.
גוזר אותה.
לא גוזר, הוא גוזר את השטר. משאיר רק את החתימה של שני עדים העליונים. Okay. עכשיו יש לו חתימה של שני עדים כשרים, שקימו את חתימתן בביתים, ואפשר לקיים את חתימתן. אחרי החתימה הזו, יש לו זיגזג, כן? יש לו קרוס. הוא ימחוק את הקרוס, יכתוב שטר שני, כפי שהוא רוצה, יחתים עדים עליו. עכשיו, בית דין אישר את החתימה העליונה. הוא תמיד יכול לאשר את החתימה העליונה, כי היא חתימה אמיתית.
על השטר, האישור
בין. זה כן, זה כתוב בסוף השטר, זה כל העניין. אנחנו אמרנו שההנפק לא צריך להיות סמוך לחתימה של העדים. הגמרא שואלת, למה? ענינו, כי יש לך טיוטה, יש לך דיו שפוך שם. אז הגמרא אומרת, רגע, מי מונע ממנו למחוק את הדיו השפוך, לכתוב מה שהוא רוצה, לגזור את השטר המקורי ולהשאיר רק את החתימה של העדים, ואז הוא נשאר עם חתימה כשרה, עם אישור שבטן על החתימה היא, פלוס שטר, פלוס עוד חתימות של עדים, ותמיד כשירצו לברר, רק צריך לברר שתיים מתוך החתימות, השתיים העליונות, זה כבר הורה על ידי בטן, זה דרך טובה שאדם יכול לזייף. אומרת הגמרא,
אבל אמרנו שרואים את אחרי שמחכים מה שרואים,
נכון, הלאה הגמרא תענה לשאלה שלך עוד רגע. אומרת הגמרא, ולכו שתים מגייז לי לאילה, אולי הוא יחתוך את החלק העליון של השטר, הוא מחק לי לטיוטה, הוא ימחוק את כל הדיו השפוך וחתם מי דבאי, הוא יכתוב מה שהוא רוצה במקום שיהיה הדיו שפוך, הוא מחתים סעדה, יחתים עדים או יזייף עדים. ואמר רב, הרי רב לימד אותנו, שטר הבא הוא ועדיו על המחק כשר. מה שאתה אמרת, נכון, נזהה שיש המחק. אבל זה כשר, רב הכשיר כזה שטר. אז אם אתה מכשיר כזה שטר, אז למה אין לך חשש שהוא ימחוק את הטיוטה ויכתוב שטר שם על המחק? אומרת הגמרא, הניח על רב כהנא דמתני למשמי דשמואל שפיר. אם הציטוט ששטר כשר על המחק, זה בשם שמואל, אז אני יכול לומר, הם חלוקים. שמואל סובר ששטר למחק הוא קשר, הוא באמת לא סובר שאתה עושה את הטיוטה. רב שסובר שאתה עושה את הטיוטה, שאתה יכול להרחיק את האנפק מהשטר, הוא באמת לא סובר את שמואל, הוא סובר שאתה לא יכול לעשות שטר למחק. אין לי בעיה. אבל אלא לרב תביאו מדמתני למשמי דרב, מעיק על המימר. אם רב אמר את שני הציטוטים, אז הרי יש לי אופציה פה לזייף שנר, עונה הגמרא, כסבר כל קיאי גבנה, אין מקיימין אותו מן השרתא שבו למן העדים שבו. הוא באמת סובר שבמקרה כזה אתה צריך לקיים אותו בעדים. במקרה כזה שהשטר כתוב על המחק, אני חושש אולי יש פה זיוף, ואז אני לא אקבל את ההנפק, את האישור של בית דין, אני באמת אכריח אותו להביא לי אישור חדש על העדים השניים, כן? הנה חינמי, אומרת הגמרא, רב באמת צובר שבמקרה כזה, אני ברגע שיש לי שטר על המחק, אני באמת צריך לקיים את העדות השנייה על המחק. את העדות ואת השטר שכתוב על המחק. אומרת הגמרא, ורבי יוחנן הוא באמת, הוא חולק על רב, והוא סובר שאתה לא יכול להרחיק את ההנפק מהשטר וזה יהיה קשר. ורבי יוחנן אמר, לא שנו על הבן עדים לכתב, אפשר להרחיק עד שתי שורות, אבל בן עדים לאשרת, אפילו שיטה אחת, פסול. גם אם יש מחק של שורה אחת, אומר רבי יוחנן, זה פסול. מה ישנה בן עדים לאשרת, דין מגייז לאילאי וכתב הוא ועדיו בשיטה אחת, וכסבר שטר הבא הוא ועדה ושיטה אחת כשר. למה בעדים, למה, סליחה, מה ישנה בין עדים להשארת, למה פה אני לא מאפשר אפילו שורה אחת? למה? כי יש לי חשש דין מגייז לאילאי, אולי אם אני אשאיר רווח של שורה אחת הוא יגזור את כל השטר, ישאיר רק את השורה ריקה וחתימה של העדים, בשורה הריקה הוא יכתוב איזה שטר שהוא רוצה, יש לו חתימה של עדים, גמרנו. סליחה, מתחת לעדים, נכון.
אז מה זה
יעזור?
צריך להחתים עוד עדים.
רק שנייה. מה ישנה בין עדים להשארת, דין מגייז לאילאי, וכתבו ועדיו בשיטה אחת, וכסבר שטר הבא ועדיו בשיטה אחת כשר.
חדש, כאילו עוד שטר?
לא.
שטר רבה.
כשמגיע לפנינו שטר, אנחנו חוששים, אולי הוא יחתוך את החלק העליון, כולל החתימה של העדים. ופה החשש הוא, אולי הוא יגזור את זה יחד עם החתימה של העדים, יכתוב שטר חדש, ויחתים עדים שם, ואז יש לו, אם אתה תשאיר מרווח של שורה אחת בין החתימה של העדים להנפק, אז הוא יכול לגזור מהעדים במעלה, יש לו את ההנפק של בטין, יש לו את האישור של בטין, יש לו רווח שורה אחת, בשורה הזו הוא יכתוב את השטר פלוס העדים, ואז יש לו אישור של בטין על החתימה של העדים, אז הוא יכול לזייף גם שטר גם חתימה של עדים. למה אתה לא מאשר אפילו מרווח של שורה אחת בין חתימת העדים להנפק? כי אתה חושש אולי הוא יחתוך את השטר מעל ההנפק, ישיר לעצמו רווח שורה אחת, בשורה הזו הוא יכתוב גם את השטר וגם את החתימה של העדים, ואז יש לו הנפק כשר. אם זה החשש, יחי בן עדים לכתב נמי, דילמה גייז לילי אליי וחתמי דבי וחתימי סהדי, אולי בין העדים לכתיבה הוא יעשה אותו דבר, יגזור, יוריד את כל השטר, יש לו את החתימה של העדים, יש לו מרווח של עד שתי שורות, הוא יכתוב את מה שהוא רוצה שם. עונה הגמרא, כסבר שטר הבא הוא בשיטה אחת ועדיו בשיטה אחרת פסול. הוא לא חושש את זה כי הוא סובר ששטר כזה הוא פסול. בגלל החשש הזה הוא באמת פוסל שטר כזה. אם יש רק שורה אחת שטר, שורה שנייה חתימה, הוא סובר שזה שטר פסול. ולאיך הוא שדימה כתב הוא ועדיו בשיטה אחת, ואמר ענה לרבות עדים הוא דה עבדי, בוא תחשוש הוא יעשה אחרת. הוא יחתוך את כל השטר, נשאר לו מרווח של שורה, והמרווח של שורה הוא יכתוב גם את השטר וגם חתימה של עדים. יש לו את העדים התחתונים, העדים התחתונים אפשר לקיים אותם בבטן. העדים העליונים הוא יכול לזייף. אז הוא יכתוב, זה לא יהיה שטר כתוב, שטר ועדים על שתי שורות, ואז יש לי חשש שאולי הוא מילא את השטר בשורה העליונה, ואז יש לו את החתימה משטר קודם שהוא גזר, אלא מה? יש לו שטר פלוס חתימת עדים על שורה אחת, שטר כזה רבי יוחנן לא פוסל, פלוס על השורה מה? יש לו עוד עדים, הוא אומר, רציתי להוסיף עדים. את העדים השניים הוא הרי יכול לקיים בבטין, זה חתימה אמיתית. אומרת הגמרא, תהיתי יואל?
כן.
אומרת הגמרא, כסבה כל כי הגבנה, אין מקמין אותו מן העדים של מטה למן העדים של מעלה. רבי יוחנן באמת סובר שאם יש לך מקרה כזה, שעל השורה יש שורה אחת שכתוב בה גם את השטר, גם חתימה של עדים, שורה תחתונה עם חתימה של עדים, כדי לקיים שטר כזה אתה צריך את החתימה העליונה. בגלל שיש לי חשש אולי הוא זייף את השטר, פלוס זייף את החתימה של העדים, אבל יש לו את החתימה התחתונה שאותה הוא גזר משטר קודם, אז באמת בשטר כזה אני אכרח אותו לקיים על ידי קיום העדות של העדים העליונים בשורה הראשונה. וככה רבי יוחנן פותר את הבעיה הזו. בגלל זה רבי יוחנן אומר, יש לי מרווח ששורה אחת לפני העדים, כי מקסימום מה הזיוב שהוא יכול לעשות, הזיוב היחיד שיהיה קשר, זה אם הוא כותב גם שטר פלוס עדים על אותה שורה, אם הוא מצליח לעשות כזה דבר, אני באמת אכריח אותו לקיים את העדות של העדים על השורה העליונה, אז זה הוא לא יוכל לעשות, מאחר וזה מזויף. אז ככה רבי יוחנן מאבטח שלא יהיה זיוף, למרות שיש מרווח ששורה בין החתימה של העדים לשטר עצמו. זהו, מה שאנחנו נעשה מחר בזאת שם.